עושה כפול פעמיים ככה זה, ואז אני אתחיל עם תמוש עליי ותתגיד גרע על זה, סבבה? קודם שקט תעשייתי.
כן.
שקט תעשייתי, עם תמיר שרגעי.
וגל רוזנברג.
טוב מאוד, יפה.
עוד פעם אחת, אבל... צריך לנשום, אני שומע אותך.
יאללה. אז טוב, יאיר אגמון איתנו, יוצר הסדרה וואי וואי ביחד עם, מה שמו?
טל בכר.
טל בכר, כן.
שהיה פה למטה, עכשיו למטה.
שהיה פה למטה, די, זו, אם הייתי יודע, הייתי לוחת גם לו את היד. רצינו לשאול, איך הגעת לעסוק דווקא בדור הוואי? למה בכלל צריך, לדעתך, להתעסק בהם?
אז זה לא פרויקט שנולד ממני, אלא פרויקט שהוזמנתי לביים ומאוד מאוד התחברתי אליו. ציל אברהם, שהיא עיתונאית, שהייתה במאקו ורמי בכאן, אז היא כתבה סדרת הורים מאוד מאוד, נקרא לזה פוקחת עיניים על דור הוואי, שאני מניח שנחשפתם להם במאקו.
נדמה לי שכן, אני זוכר משהו.
זה סדרת הכתבות הכי נקראת במאקו עבר.
היא הייתה פחות או יותר עם עוז אלמוג, שהוא הציג הספר שלו, נכון? זה היה, כן.
זה היה מין...
תוצר וואי כזה.
כן, ריאקציה למה שעוז אלמוג... נכון. תמר ועוז אלמוג תיארו בספר, וזה היה תפס מאוד מאוד חזק, ואז אני נתבקשתי בעצם כאילו להפוך את זה לדוקו.
בעקבות הסרט דוקומנטרי עם אמא שלך?
לא, לא, לא. לא, אני עשיתי כמה פרויקטים דוקומנטריים. נפגשתי עם בחורה אישה שקוראים לה די ארבל, והיא אמרה לי, שמה, הנה צליל, היא כתבה על זה, בוא נעשה מזה דוקו. ואני נדלקתי על הרעיון, התחברתי כאילו לסוגיות, אני מאוד מאוד אוהב דברים שהם עוזרים לאנשים להבין את עצמם, נקרא לזה ככה.
כן. לשים דברים במילים.
כן, כאילו דברים קורים בהווה, כן, נורא נורא קל להגיד,
בדיעבד.
כן, בפוליטיקה תמיד רואים את זה, אתם רואים, הנאום הזה שליח על זה. זה דברים שהם כאילו עושים לך סדר, אבל מעט, זה קורה מעט מאוד בזמן אמת, של וואו, כאילו, עכשיו זה זה. ואני הרגשתי שיש המון המון תסכול, בעיקר בין דורי, כלומר הורים וילדים. ראיתי את זה לחברים הכי קרובים שלי, שההורים לא מבינים, הם נורא שיפוטיים, ואז הצעירים עצמם נהיים שיפוטיים כלפי עצמם. למה אני בן 30, עוד לא נשוי, עוד אין לי עבודה של גדולים, עוד אין לי דירה, מה דפוק אצלי, וזו עמדה שהיא גם חיצונית וגם פנימית.
מין כאילו לחץ אנשים... כזה, כאילו של...
שיפוטיות, פחות עניין של לחץ, יותר שיפוטיות. שיפוטיות של הורים על ילדיהם, מה לא בסדר איתך? ושיפוטיות שהיא בעיניי הרבה יותר עצובה
כן,
של...
מה לא בסדר אצלי?
של אנשים כלפי עצמם, נורא. כאילו, למה אני דפוק? והתשובה היא שיש דברים גדולים שקורים, ואי אפשר, כלומר, הם אובייקטיביים, והם חדים, והם צלולים. משבר כלכלי זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, וגם אם הוא קורה בתקופה של שפע, הוא עדיין משבר כלכלי. עדיין, איך שלא צובב את זה, לדור שלנו פחות משתלם להישאר בעבודה הרבה שנים. זה, 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 זה נתונים, מה שנקרא. אתה מסתכל על כל התעשייה בצורה גסה, להורים שלנו היה שווה להישאר. הם קיבלו אחלה פנסיות, הגדילו להם את המשכורת, הבטיחו להם קביעות, הבטיחו להם קרנות. היה להם ביטחון מטורף, והם לא עזבו עבודות 40 שנה.
את הפנסיות שאגב אנחנו משלמים עבורם.
בכיף אנחנו משלמים.
זה קונספט נורא מהפכני.
זה היה סימון מאוד מאוד רואה שנפל לי ככה בפרק הראשון. וואו.
אתה חושב שהבעיה אצלנו? זאת אומרת, יש לנו איזושהי בעיה בתפיסה של העולם הנוכחי, או שלהפך אנחנו התפקחנו ואנחנו רואים את העולם בצורה כמו שהוא אמור להיות?
אני חושב שאין דבר, אנחנו לא פגומים גנטית. אנחנו בני אדם, נכון. ואנחנו אחלה בדיוק, אנחנו לדעתי, אנחנו אותו חרב ואותו סבבה, בדיוק כמו כל הדורות, כי כל האנשים אותו דבר, וחלוקה לדורות זה דבר שרירותי. אני כן יכול להגיד שיש אי הבנה לדברים שקורים במציאות, ואנחנו, כלומר, המציאות מתגלחת עלינו. אתם רואים אנשים שהם היום בני 20, הדרך שהם מסתכלים על תעסוקה, הדרך שהם מסתכלים על אקדמיה, הדרך שהם מסתכלים... על זוגיות, הכל השתנה, ואנחנו כאילו שכבנו על הגדר בשבילנו. כאילו, אנחנו אכלנו הרבה חרה, כי שני דברים גדולים שקרו בתקופה שאנחנו הפכנו לאנשים מבוגרים, זה אחד, שהעולם הפך לדיגיטלי באופן מוחלט, ואנחנו זוכרים עולם לא דיגיטלי. היה לנו...
הדור האחרון שצחק בחוץ ובצורה מלאה.
ושתיים, זה שבאמת הכלכלה השתנתה, היא הפכה להרבה יותר קפיטליסטית, הרבה יותר חסכנית, פרילנסיזציה של עבודות, הפרטה של כל שירותי המדינה, והדבר הזה, כל
מיני... שיפטינג, כן.
כן, בוא, אתה רוצה לעבוד אצלי ב-40% משרה? זה משפט שלא נשמע מעולם בתקופת ההורים שלנו. והשילוב שבין שני הדברים האלה מייצר, נקרא לזה, עידן שבו אנשים נשלחו לחיים עם ארגז כלים מסוים, וארגז הכלים הזה היה פג תוקף. ואז נוצרים הרבה שברונות. ואני חושב, אגב, שפה משמעות, וגם מה שאמרת לי לפני שהתחלנו את השיחה, זה שאם היינו בעולם שבו משתלם להישאר בעבודה, אז לא היינו מתחילים לשאול את עצמנו כל כך הרבה שאלות. כלומר, אני חושב שזה פריבילגיה מתוך איזושהי מצוקה כלכלית, שעכשיו אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלות על משמעות. ההורים שלנו, כשבא להם שאלה כזאת, אז הם תחוו אותה למטה, כדי לא... כי היה להם דיל טוב יותר מולם. זהו.
מה אתה חושב, אבל מעבר לשני הדברים האלה שבאמת שכבנו לגדר בשביל אנשים אחרים, יש איזה, מה המאפיין המבדל של הדור הזה לעומת הדורות הקדמים? לעומת הדור שאחרינו, זה ששכבנו עבור על הגדר, בלי רצון, בלי משים, ולדור שלפנינו.
אז כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו שפני הניסיונות של המון המון דברים. כלומר, אנחנו הראשונים שהשתמשו בטינדר. תחשוב על זה שנייה.
נכון.
כאילו, האנשים שהם היום בני 20,
ממש.
כבר יהיה להם איזה אח גדול שיגיד, תקשיב, 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 תקשיב. זה עושה כאב ראש, או, כאילו, יהיה איזושהי יכולת להכיל את הדברים האלה. אנחנו הראשונים שפתחו פייסבוק. כל העניין הזה של חופש מידע, כל העניין הזה של... אין לנו מושג, אנחנו כאילו, אנחנו שפני הניסיונות, וכשמתגלחים עלינו, במובן הדיגיטלי, אז...
יוצר איזושהי סקפטיות?
לא, זה יוצר, אנחנו, כמו כל שפני ניסיונות, אנחנו חטפנו, כאילו, וחטפנו.
אנחנו זה אף טיפוס, אנחנו זה...
כן, כן, להרבה הרבה דברים. ושוב, כמו שאמרתי, במקרה הישראלי, החרבנה הכי גדולה זה באמת שוק הנדלן. כאילו, מה לעשות? בדיוק כשהגיע תורנו לאסוף את החסכונות ולהיות אנשים גדולים ולגדל ילדים ולקנות דירות, בדיוק אז המשבר הנדלן הגיע לשיא שלו. זיהינו את זה ב-2011, יצאנו לרחובות, מאז המחירים הכפילו את עצמם.
כן.
וזה טוב. גם מייצר משהו, זה מייצר משהו עמוק. זה בית, זה היכולת ל... וכשאתה משלב את זה, כשאתה משלב עם זה את העובדה שאנחנו גדלנו בתקופה שבה הפופ התחיל, לא הפופ, הריאליטי נגיד התחיל, כבר ראינו בטלוויזיה מלא אנשים שהם הופכים לגיבורים, וכאילו, לא, אתה לא רוצה לחיות חיים בינוניים, כשאומרים לך מילדות שאתה מלך, ושאתה מקסים, ושאתה מותק, ושאתה הכי טוב. עניתי בזה 19 חוגים. ההורים השקיעו בנו, וזה מייצר איזה מין תחושה של מצד אחד, וואי, אני לא רוצה להתפשר, אני לא רוצה לגור ביהוד. אני רוצה לגור בסדרות
רוטשילד. סליחה לתושבי יהוד שאיתנו.
אני רוצה לגור בסדרות רוטשילד. פינת, לא יודע מה, נחמני, שם אני רוצה לגור. בסוף הכל סיפור של ציפיות, של מציאות, של שפע, כאילו זה, אלה האזורים. ואני אגיד משהו כללי, קצת מעצבן, שהחלוקה הזאת, החלוקה הדורית היא בעיניי כלי לדיון. אין באמת, מה זה דורות? כן, זה נכון ש... כשאנחנו היינו ילדים, אז זה מה שהיה בטלוויזיה, וזה בסדר. אבל אני מקבל הודעות מאנשים בני 50 שאומרים לי שסיפרת את הסיפור שלי. אני מקבל הודעות מאנשים בני 25 של מה זה הבחיון הזה, למה הם לא... כאילו, אתם מבינים?
כן.
בעיניי זה פשוט דרך לדון על דברים. כאילו, חלוקה הדורית.
איזושהי חלוקה שרירותית פשוט.
זה הדור הזה, זה הדור הזה, יופי, עכשיו אפשר להתחיל לדבר.
אוקיי.
יכול להיות שההורים שלנו לא מבינים אותנו? כאילו, בוא נגיד, הם לא מבינים אותנו באיזשהו אופן, אבל השאלה אם זה אשמתם, זה לא אשמתם.
אני לא חושב שהם רצו רע, להפך. אני חושב שהם חיו בעידן של שפע כלכלי, והם הצליחו לקנות דירות. הפרק שעוסק בנדלן, פרק 5, זה פרק שעולה בעצם היום ליוטיוב, אז הוא נפתח באמירה שאמא שלי הייתה אם חד-הורית, והיא קנתה דירת 3 חדרים, בלי עזרה מההורים.
טורף,
שפע כלכלי, אין מה לעשות, שפע כלכלי. אתם מדמיינים היום אם חד-הורית מצליחה לקנות דירה בכוחות עצמה, בלי עזרה מההורים?
לסגור שכר דירה?
זהו, כאילו זה לא... בלי עזרה מההורים, ההורים שלה היו קיבוצניקים.
כן.
אז אני אומר, הם חיו בעידן של שפע כלכלי, ורצו לתת מתנות לילדים שלהם, והם אהבו את הילדים שלהם. אני חושב שהרבה הורים, ושוב, יש המון הורים מאוד רגישים וחכמים, שמבינים ועיניים פקוחות, יש המון הורים שכן, שיש להם איזושהי ביקורת על הילדים שלהם, שהם לא מבינים למה... המשפט שבאמת שמעתי הרבה פעמים מהרבה אנשים זה, כשאני הייתי בגילך, כבר היה לי איקס.
כן.
למה אתה לא שם? זה מייצר תסכול.
חוסר הבנה, הדיסוננס בינינו לבינם בתפיסה של העולם.
אני מבין את זה גם, שמה, הם מסתכלים על עצמם, הם אומרים, אני עשיתי 1, 2, 3, 4, והלך לי. סיימתי אוניברסיטה.
היה להם כל כך הרבה שפע, כמו שיש לנו. לא של מסעדות שקורצות לך להיכנס לאכול,
לא של מקצועות,
לא של בחירה לגבי כל הדברים. היה להם קפולסקי, שוב, קפולסקי. פעם שלישית היום. כן. קפולסקי או אפרופו, ועליהם בירה שחורה או בירה לבנה, כן. אפילו בלי השם.
כן.
וזה היה ממש סטטוס, זה גם בפרק שדיברתי עם הבתי קפה.
נכון.
לנו איפה שאנחנו לא זה, אנחנו מתחילים את היום, פותחים את הבוקר, יש לנו כבר 200-300 כן. שקל שיצאו כן. מהחלון.
והשפע הזה הוא שפע שנמצא בכל מקום, כלומר, תסתכלו
על... הוא מבלבל.
כן, הוא מבלבל כשאין כלים.
והם לא הנחילו לנו את הכלים, זה לא שהם רצו ברעתנו, אבל הם לא...
זה כאילו הכלים היא גם הפחד לפספס, הפחד מאולי זה יותר, אולי מה שלא בחרתי יותר טוב.
כן, זה החרדה של הפומו.
נכון, חוזרים לפומו כל הזמן. האם לדעתך כל השינויים שמתרחשים בעולם היום, שמצייתים לגישה של ה-faster, better, stronger, ממש מהר יותר, חזק יותר, טוב יותר, זה כל הריצה אחרי שדרוג של ציוד טכנולוגי, של הדייט שלי, של עכשיו אני מישהי סבבה לי איתה ומוצא מישהי יותר טובה, כל השינויים הפוליטיים, זה המעבר למשל של טראמפ ולטוויטר, כל הדברים האלה, זה בגלל דור הוואי, כי אנחנו הדור שבעצם מזיזים עניינים, או שזה בזכותנו?
אני לא יודע להגיד על זה, כאילו, אני לא, אין לי יכולת... סוציולוגית, להתבונן על משהו ולהגיד זה בגלל דור או לא בגלל דור. העולם הופך לדיגיטלי, אנשים חכמים מנצלים את זה, תאגידים רוצים כסף, בסוף זה סביב זה. כאילו, הטינדר רוצה שנשאר בטינדר. ככל שנשאר יותר זמן בטינדר, כך יהיה לו יותר כסף. אז הוא בונה אלגוריתם שעובד עם טובי החוקרים וטובי הפסיכולוגים ההתנהגותיים, כדי לבנות מנגנון שיגרום לנו להישאר כמה שיותר בטוויטר. הוואטסאפ, אותו דבר.
זהו, טינדר וטוויטר זה עוד איך שהוא ה-endless scroll, זה ממש של פייסבוק ושל אינסטגרם.
וואטסאפ, אני חושב וואטסאפ זה דוגמה מדהימה, כי כשאתה רואה שמישהו מקליד, למה אכפת לי שהוא מקליד?
נכון.
למה אתה רואה את המקליד הזה?
פונה למרכזים הכי...
אתה אומר לך, יוק.
הכי קדמונים במוח שלו.
כן, הוא בתהליך לעשות איתי משהו, כן. הוא אבי הכחול שכולם מצפים ממך.
ואז אתה מוצא את עצמך כאילו ככה. כאילו כלום לא קורה, אבל האפליקציה פתוחה.
נכון.
מה זה, הם לא רואים, אבל יאיר מחזיק את הפלאפון.
אני מדגים.
מדגים.
לא, אני מדגים. אתה מוצא את עצמך מול הוואטסאפ, מחכה ש...
משהו יקרה.
בדיוק.
שהוא לא ממך. כי מומחה לנושא, לצורך העניין, מומחה אד הוק לחקר דור הוואי, משהו, איזה... פה רשמנו טיפים איכותיים, אם אתה יכול לתת איזה שלושה טיפים איכותיים, אבל אולי תובנות, משהו שאנחנו צריכים לעשות או לחשוב עליו, משהו שבאמת הסימונים שנפלו לך תוך כדי החקר בסדרה. משהו שאנחנו עושים לו נכון ואנחנו בטוחים שהוא נכון.
לא, אני חושב שהוואן ליינר הכי גדול זה להפסיק להיות בביקורת עצמית קיצונית, או להפסיק להדהד ביקורות חיצוניות עלינו. אני חושב שאנחנו צריכים להודות בתמימותנו לגבי הרבה דברים, תמימות אל מול כאילו, מערכות אקדמיות לצורך העניין, תמימות אל מול תאגידי רשתות חברתיות, כאילו, כאילו ברגע שמבינים שכן, זה קרה לנו, אף אחד לא שאל אותנו, אבל אנחנו אכלנו הרבה הרבה לוקשים, וזה באמת לא אשמתנו, אז בעצם השאלה היא מה עכשיו, אני גם חושב אגב שבסדרה שביימתי אני מנסה לתת גם מין כלים, לא רק כאילו לבאס או לא רק לתסכל, אלא גם לתת כלים תכלס, כאילו בעולם הדייטינג, להבין שכל בחירה היא ויתור ושכל ויתור הוא בחירה. זה כאילו obvious, אבל זה, אבל זה, אבל זה, זה מהותי, כי אנשים מתכתבים עם 19 בנות במקביל. פגשתי עשרות אנשים שממש
מספרים לי. אנשים מישהי תתפוס.
כן, אבל איך אתה יכול להתכתב עם 17 בנות במקביל? איפה התודעה שלך נמצאת?
מרוחה על כל המגרש כנראה.
כן, אז אני אומר, שמעתי מושג יפה שנקרא ג'ומו. זה ה-joy of missing out.
שמיד יחזור אליך.
שמעתם על זה?
כן, אנחנו
נמצא פה באחת השאלות.
אז מדהים, אז חבר שלי, אני בכלל לא שמעתי על זה, חבר שלי פתאום שלח לי את זה ואמרתי לעצמי, בוא נה, איזה מדהים זה, כאילו. כי ברגע שאתה מבין שבכל מקום יש את הוויתור על אין ספור דברים אחרים, אז הוויתור כבר הופך לחגיגה, ואני פה עכשיו בפול פאוור.
כן, זו הגדרה שממש היא חדשה, אבל אני באיזשהו מצב שהייתי כזה בתקופה יותר מסיבתית בחיי, יותר מעכשיו. היו לי שלוש מסיבות לצאת אליהם. פשוט אמרתי, פאק איט, אני לא הולך לאף אחת מהם, אני נשאר בבית ואני שמח עם זה.
כן.
כי אני לא רוצה להיות באחת, ואז אחרי שעה לחתוך לשנייה, ואולי
תרומם בזאת. זה לא רק זה, גם אם אתה נמצא באחת, אתה כל הזמן מחשב, הצד השני של המחשבה שלך זה על השניים האחרות.
ברור.
מה קורה בהם?
ברור, שם יותר כיף.
שם יותר כיף.
כל ה-who's and who's.
מדהים. שאלת העתיד, אני יכול לשאול?
כן, כמובן.
אני רוצה לשאול.
עתידנות.
עתידנות. איך אתה רואה את העולם או את הדור שלנו עוד 30 שנה? ישראל 2048.
אני לא יכול לדמיין את זה. לא, באמת, זה נורא מלחיץ אותי. אני חושב שמבחינה כלכלית, העתיד מאוד עגום.
בישראל או בעולם?
לא, בישראל, לא יודע בעולם. עגום כי באמת אנחנו דור בלי פנסיות, עם המון המון הוצאות ועם יוקר מחיה מאוד מאוד גדול ומעט מאוד אפשרות לחסוך. וזה הולך להתנקם בנו, obviously. הביטוח לאומי יש דיבור שהוא יקרוס. זה דברים שמלחיצים אותי ברמת המקרו. כי מה זה אומר? מה זה אומר שיהיה פה דור של... ומה זה אומר על הילדים שלנו? כאילו באיזה מציאות הם יגדלו? וגם בכלל, כל, כל העולם של התעסוקה מעניין אותי מה יקרה, אני קצת חרד ממנו.
המון תהפוכות קוראים עכשיו.
כן, יש לי חבר, השותף שלי אומר כל הזמן, זה יהיה סמים ומשחקי וידאו.
וואו.
כאילו אנשים
יקבלו
קטמין לכאן, ויהיו עם משקפי VR ויעבירו את הימים כאילו בכיף שלהם.
קצת עצוב.
קצת הסיפור שדיברנו עליו בזמנו. של טק שיום בשבוע מתנתקים הדבר הזה.
דיברנו על כן.
היו איזה שהם נושאים שלא עסקתם בהם בסדרה בכלל, או באופן מספק דיו, ואתה חושב שחשוב להמשיך לחקור?
מלא, מלא, בטח. אני חושב שהשני הנושאים הכי גדולים זה משפחה. כאילו, אני חושב שהדרך שבה נראית משפחה, הדרך שבה נראית הורות, שונה לחלוטין מההורים שלנו וגם מדור ה-X, שהיו מאוד קרייריסטים, גם ההורים שלנו היו מאוד קרייריסטים. אנחנו, אני מסתכל עליי, יש לכם ילדים? יש לכם משפחות? אז כל, גם אני יש לי שני ילדים וגם כל חבריי
נכון, מזל טוב.
תודה. הם מושקעים בזה, הם אוהבים את זה, כאילו, הם הורים, וזה יותר חשוב מהכל, ואנשים עוזבים עבודות ולוקחים חופשות ומבקשים לרדת לחצי משרה כדי להיות הורים. זה נושא נורא מעניין שלא נגעתי בו לצערי. ועוד נושא, זה כל העניין הפוליטי. כאילו, אני מרגיש שהפוליטיקה של דור הוואי היא פוליטיקה אחרת לגמרי. ולא צללתי לזה.
שכל הדור החדש ולראיה, היציאה לבחירות שוב.
פוליטיקת הבחירות.
לא מבין אותה בכלל.
אף אחד לא מבין. אני כן חושב שאנחנו דור הרבה יותר קפיטליסטי. זה דור שגדל בעידן שאחר רצח רבין, גדל בעידן שבו, אתה יודע, צעירינו, צעירי הדור הוואי, חיו בעולם שהם לא זוכרים שום דבר שאינו ביבי. כאילו, הם קבלים, הם נולדו ב-96 נגיד. זה אומר שהם לא זוכרים עולם בלי ביבי.
כן, השליט היחיד.
כן, וזה מייצר איזה מין, לא משנה בכלל דעה פוליטית, זה מייצר איזה מין ציניות ואי אמונה לשינוי. כלומר, אם אתה מכיר רק מנהיג אחד, ואתה חי בעידן שאין בו שום הסכם שלום על הפרק בכלל, ואם אתה חי בעידן שבו אין בו גם מלחמות, נכון? המלחמות הפכו למין מבצעים קטנים כאלה.
סבבים שבאים והולכים.
בדיוק. אז זה מייצר לך בראש, אני מניח, כן? זה השרת, זה לא מוכרח, זה מייצר לך בראש, זה מין אדישות, עייפות, ציניות, אי אמונה בשינוי, וזה מייצר פוליטיקה אחרת.
מדהים.
כבר בישראל היו סקפטים.
ממש. ממש.
הגענו לפינה האהובה.
כן. שאלת השאלות.
סלומו.
סלומו.
אנחנו עדיין חושבים אם נשים אותה בסלומו או לא. מה עדיף? פורמו או ג'ומו? נשמע לך שזה כתוב פה.
אז אני גיליתי את המושג ג'ומו לא מזמן, ואני מאוד ממליץ עליו. זה...
אבל מה אתה יותר? לא מה עדיף, מה אתה יותר?
לא, אני חי את הפורמו פול פאוור כל הזמן. אני... גם בעסקי הקולנוע והטלוויזיה, אתה חייב להיות מושקע מאוד מאוד חזק בפרויקט אחד. כלומר, אתה לא יכול לעשות יום ראשון זה. אתה צריך להיות all in, וזה נורא קשה. באמת זה קשה, כי יש כל כך הרבה פרויקטים...
טובים להיות בהם, כן.
לא, גם לא טובים. כלומר, אתה לא יודע אם עשית את הדבר הנכון. נגיד, סתם אני אומר, אני שנה וחצי עבדתי לסדרה הזאת. שנה וחצי, כשאני אומר עבדתי, זה אומר... פגישות, וצילומים, ועריכות, והשלמות, ו...
חקר, הנה.
באמת, זה כאילו, תחשבו על משרה מלאה פלוס לשנה וחצי. וואלה, אם זה לא היה משמעותי לאנשים. ברוך השם, עכשיו אני יכול להגיד שזה כן היה משמעותי, אבל אם זה לא היה משמעותי, אז מה עשיתי שנה וחצי מהחיים שלי?
לגמרי.
ממש.
אבל לשאלתכם, ג'ומו, בכל הכוח. ג'ומו. מי שיודע לג'מג'ם.
לג'מג'ם. חיים שלו יפים. הפועל החדש, מדהים.
מלוח או מתוק?
שיבשנו אותה עכשיו.
כן, לאיזה כיוון.
לא, לא, באתי להגיד מתוק, ואז נזכרתי שאשתי תמיד אומרת מלוח, וזה כאילו מערער אותי. שותה קפה עם משהו מלוח.
נכון, יש כאלה. מה אתה אבל יותר מתוק?
מלוק.
מלוק, יפה. מתוח.
מתוח.
אכילה רגשית או שופינג רגשי?
זהו, אני לא כזה, אני לא איש רעב, זה קטע. קפה רגשי, זה נחשב?
קפה רגשי.
סדרה רגשית.
מעניין.
כן, אם זה כזה יותר מ-5 ביום, אז זה נראה...
לא, 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 אין לי 5 ביום, להפך.
5 ביום?
אני כאילו לא מעשן, אבל נגיד אני יוצא מפרזנטציה גרועה, סיגריה דחוף.
סיגריה דחוף.
זה הכלי שלי, כאילו.
לא הייתה פאניקה.
כן, זה כלי... אני לא מבין איך אנשים שלא מעשנים, מתמודדים עם רגעים כאלה תחת. רגעים נוראים.
כן, כאילו, אין כלום מאחורי, אתה מסיים משהו לא טוב, ופשוט...
מעודי לו, זה לא ישנתי סיגריה.
שמע, זה דבר מדהים.
יהיו רגעים קשים.
אני שוב, אני לא מעשן כלום. אין לי סיגריה בתיק, ואני לא... אני ממש לא... אני יכול לא לעשן חודש, אבל אם יקרה איזו סיטואציה כזאת, שאני זה, סיגריה זה כלי מדהים ל...
להוריד.
להוריד, כן.
תורף.
אנדרואיד או אייפון?
אנדרואיד, כל אייפונים חרות.
או, תודה.
קיבלנו כבר אחד ואחד.
לצערי אני עם אייפד, אבל...
לא, לא, תקשיבו, זה ביזיון.
זה ביזיון יקר.
באמת, באמת, באמת. לא סובל את אייפון. בכלל, לא סובל אנשים. כן, לא סובל את אפל.
אני נוטה להסכים איתך, כן, מאוד.
מטען ב-500 שקל.
את ב-400.
לא, ב-750.
מקלדת ב-1000.
לא, גם ה-State of Mind. אנדרואיד, כל מה שהוא מציע זה חיבור להכל, נכון? אני מסתדר עם כולם, אני מתחבר עם כולם.
ממש.
אני עובד עם כולם, ואייפון אומרת בדיוק את ההפך, כאילו, נכון?
רק עם דומיין.
רק אותי, רק אני. הארדיסק הזה לא יעבוד פה, כאילו, למה?
ממש, ממש ככה.
למה לעשות דף?
מדהים, כן.
והשאלה הכי חשובה, היא הייתה יותר מצחיקה בהקשר הקודם, גלו תמיר, מהיכרותך איתנו
מהחמש דקות.
21 דקות האחרונות.
וואי, שאלה טובה.
נכון?
נכונים על שאלה כזאת.
ומכריחים, כן.
אני יכול להגיד שפיזית אתה יותר הטעם שלי.
יואו, הוא אמר אתה, הוא דיבר אליי, מאזינים, גל. תמיר אבל יותר כל ההיגיון.
לא, יש לי תשובה פיזית.
לא, פיזית, פיזית.
אני ממש לא מתכוון לקחת את זה למקום
אחר.
לא פיזי. פיזי את הדברים פשוטים.
אמורפי, אמורפי. מעולה, מעולה.
חבר, יש לך איזה סיפור אישי ככה שנוגע לנושא שלנו מהיום? סיפור אישי מותח?
אני יכול לספר שהייתי בניו יורק לא מזמן, עם חברים, באיזה נסיעה דווקא, נקרא לזה מקצועית, היינו באיזה סמינר, לא משנה.
צורכי ביזנס.
כן. והיה לנו יום אחד חופשי, והזמנו כרטיסים לאיזה מסיבה, מקום שאני מאוד מאוד אוהב, בברוקלין, והגענו אליה, והיה מגניב בטירוף, זה היה איזה מין מסיבה של כזה פעם פטליות, כזה מלא אנשים עם תחתוני אור, ואנשים חצי ערומים.
גם בוויליאמסבורג או משהו?
לא יודע איפה. House of Yes זה נקרא.
אוקיי.
מקום טרלול. והיה מאוד מאוד כיף. אני נכנסתי בזה, והחברים שהיו איתי, הייתי עם עוד שלושה חבר'ה, אז כאילו הם אמרו, וואי, מה זה הדבר הזה? כאילו, רצינו מסיבה ארדקור, לא רצינו את הקרקס האמריקאי הזה, כאילו. ואני אמרתי, וואנה, חבר'ה, כאילו, עלה $30 כרטיס, אנחנו כבר כאן, אחלה מוזיקה, אחלה אנשים, כאילו, תהיו פה, כאילו. קיצר, לא, הם מתחילים לפתוח פלאפון, חפש מסיבה אחרת, יום שישי, השעה 1 בלילה, יורד גשם, כאילו, דפקו לי את ה... לא, לא, לא זה, בסוף שכנתי להם להישאר שם עוד איזה שעתיים, נשארנו שם עוד שעתיים, הם היו פרצופי תחת, אני לא הצלחתי לנות בגללם, הזמנו אובר למקום אחר שהם מצאו, הגענו למקום האחר, המסיבה התחילה שם רק ב-4, שעה הייתה 3:45, עד שהדברים היו מתניעים, וקיצר, איכשהו מצאתי את עצמי בניו יורק, במסיבה הכי מגניבה בעולם, ושבוז מהתחת על החיים שלי. כאילו הרגשתי כאילו, הבנתם? כאילו 90% מאזרחי העולם מקנאים בי עכשיו, ואני עדיין ברחמים עצמיים. אז שם הבנתי, זה... כמה חזק הפומו, כמה פומו יכול לחרב את החיים.
איך המושג הזה נכנס לחיים שלנו, פתאום זה הפך להיות כאילו המתמטיקה, לא יודע, הדבר הכי כזה...
המשוואה הכי פשוטה.
המשוואה פשוטה.
עוד מה שאתה רוצה לומר לקראת סיום?
לא.
כמה פרקים יש ל-YY?
7 פרקים. היום משודר ביוטיוב החמישי, בטלוויזיה הרביעי, ותמיד מקדימים את זה.
זה שזה עולה ליוטיוב ככה זה נורא גאוני ונורא נוח.
כן, אני כיוצר נורא התבאסתי בהתחלה, כי אתה רוצה, אתה יודע, אתה רוצה את ההדר של הזה, ואז פתאום אמרתי, מה המקום הכי נוח לצופה לראות תכנים?
ממש יוטיוב.
ביוטיוב.
גם באפליקציה של כאן, האפליקציה של הסמארטפון הזה, זה פשוט מקשר אותך ישירות ליוטיוב.
נכון, 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 נכון.
לא, זה מאוד 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 נוח. מאוד,
אני מקבל הרבה תמונות של אנשים רואים את זה
בצפייה.
ברכבת וזה.
גדול. Yeah. כן, אני חושב שזה מדהים.
וגם כשצילמנו את הסדרה, חשבנו על הרבה קלוז-אפים בגלל...
בגלל הדברים האלה.
כשאתה רואה בפלאפון, אז אתה לא...
בדיוק, אתה רואה קטן.
לא, שזה מבוסס כמו אינסטוש, כאילו, למעלה והכל, מאוד
אהפיקה. אני חייב להגיד שכל האריזה הגרפית מדהימה.
טרפלר, גיא טרפלר, הגאון.
אני פשוט נגנב, אם היית מוריד את כל הוידאו ומשאיר רק את זה, הייתי יכול לראות את זה גם.
זה נכון.
זה פשוט כל כך מגניב, הכל קופץ וג'אמפינג, מדהים.
כן, וגם כאילו הגזמנו עם זה, והלכנו, זה היה אימור. זה מעולה. אני גם
פשוט זורם.
יש המון אנשים שלא יכולים לסבול את זה, אבל זה ככה.
הוא כנראה לא דור הוואי.
כנראה.
הוא בנימה אופטימית זו. המון המון תודה.
תודה לכם.
תודה רבה, יאיר. היה ממש מעניין. לא, לא.
חטוף.
דווקא זה הופך את זה ליותר...
זה פרק בית מתישהו שיהיה יותר זמן.
יאללה, מהרבה.
תודה רבה.
ביי מתוקים.
ביי ביי.
יאללה, אחלה יום. שקט העשייתי מוקלט באולפני Google for Startups Campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים.